ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום כתובות דף סמך וו. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף לסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם לקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה ברבע האחרון של דף סמך וו עמוד א', 9 שורות מסוף העמוד. הפוסק מעות לחתנו ומת חתנו, והאישה נפלה כיבמה לפני היבם, ואותו יבם זה אח של הבעל, הוא תובע מה שפסקו לאחיו. אמרו חכמים, יכול הוא האבא שהוא פסק מעות עבור החתן אבל הוא נפטר, האבא יכול להגיד, יכול הוא שיאמר לאחיך הייתי רוצה ליתן ולך אי אפשר ליתן. אז ממילא היבם אין לו תביעה על אותו סכום. פסקה להכניס לו 1,000 דינר. כאן מדובר במזומנים. לפני שנתקדם, נציין שאנחנו עומדים לפני 3 דוגמאות שונות של פסיקה. פסיקה, כלומר, מה האבא רוצה, או החתן רוצה להכניס לנדוניה. ובצד, בשוליים, תחת הכותרת, נושא כתבנו. כמה כותבים בכתובה אם פסקה להביא 1. כסף מזומן, 2. חפצים ששמים אותם, שומה. אני רוצה רק לתקן, כשדיברתי על החתן, שהוא מביא, הוא יופיע בהמשך, אבל בינתיים מצד האישה, היא, או משפחתה, פסקו להכניס לו, לחתן, לחתונה, לנדוניה, 1,000 דינר מזומן. הוא פוסק כנגדן. החתן שהוא כותב את הכתובה, הוא כותב בתוך הכתובה 15 מנה. כלומר, 1,000 זה 10 מנה, ו 1,500 זה 15. שליש תוספת. שליש, כשאנחנו מסתכלים על המספר החדש, ה-15 מנה, זה תוספת של 5 על הבסיס. ו-5 מתוך 15 זה שליש. תוספת שליש זה נקרא שליש מלבר. יש מקומות שמתייחסים לזה כחצי, תוספת חצי, אבל זה מלגב, כשמסתכלים על המספר המקורי. זה סוג אחד של פסיקה, הבטחה, שהיא מביאה לחתונה מזומן. כשמדובר מזומן, אני חוזר עוד פעם, הוא כותב בתוך הכתובה שקיבלתי במקום 1,500. נגיד הסיבה לכך, כי ממזומנים אדם יכול מיד לעשות עסקאות ולהרוויח, אז הוא מסתכל על האלף כאלף עם הרווח, אז הוא אומר, הוא כותב בתוך הכתובה שזה הסכום. אנחנו לא ניכנס כעת מה ההשלכות בזה שדברים כתובים בתוך הכתובה, למדנו סוגיות בעבר בנושא הזה, אבל זה הפרוצדורה, זה העובדה. 2. דוגמה שנייה של הבטחה להביא לחתונה, לכתובה, וכנגד השום, שום זה פריט או מטטלין שערכו עליה שומה. ואולי נוסיף פה השומה כעת בדוגמה מספר 2, זה שומה שעורכים בבית הקלה. כשעומדים להתחתן, אז מביאים את הפריטים שהיא מתכוונת להכניס לו, להביא לחתן, והם עורכים שומה, והפרקטיקה, המנהג, הוא לנפח את שווי אותם פריטים. ואז השאלה, אז מה השווי האמיתי, או מה הוא אמור לכתוב לתוך הכתובה? אז כתוב פה במשנה, הוא פוסק פחות חומש. אז אם הם אמרו על פריט מסוים שהוא שווה 1,000 שקלים, אז הוא יכתוב, קיבלתי פריטים בשווי 800 שקלים. פחות חומש. עכשיו דומה שלישית, שום במנה ושווה מנה. אין לו אלא מנה. זה שומה שלא קבעו בבית ברש"י הוא מתייחס לזה בית חתנים במסגרת המשפחה, אלא זה שומה על פי מדדי השוק. זה משקף את השווי האמיתי של החפץ בלי איזו ניפוח. לכן אם הם אמרו שזה שווה מנה, אז כותבים מנה. שווה 100 שקל, אז כותבים 100 שקל. אנחנו נסתכל ביחד ברש"י, שום במנה ושווה מנה, אין לו אלא מנה, הכניס השום לקבלו עליו בשטר הכתובה במנה, והוא שווה מנה בשוק לכל אדם. אין לו לומר תנו לי עוד חמישיתו, שהרי אמרו לפחות חומש מן השום. כלומר, אם הוא כתב 1,000, אין לו לבקש 1,200, על סמך שמה שכתב 1,000 הוא הפחתת חומש. לפי, אומר רש"י, שלא נאמרו דברים הללו, אלא בשום ששמעו בבית חתנים והנשואים. ומי הוא? תוספת שליש לא יוסיף, שלא אמרו להוסיף שליש אלא לכספים שהם רואים להסתכל מיד, בניגוד לפריט שלא ניתן לתת אותו כתשלום עבור דברים אחרים. אנחנו חוזרים למשנה, וכעת זה דוגמה של מספר 2. הפס הכפול, כתבנו בשוליים תחת הכותרת מבנה שתי דוגמאות של הלכה מספר 2, פסיקה כנגד השום. המשנה, שום במנה, נקרא להשתמש בלשון של רש"י, בבית החתנים אמרו שהפריט הזה שווה מנה. אז מה היא צריכה להביא בפועל במציאות אם הוא כותב מנה? מנה גם זה 100 דינר, שזה 25 סלע. צריכים להחזיק ראש לחשבונות כאן, אז 25 סלע זה אותו דבר. אז הפריט, כמה זה אמור לעלות ממש, היא נותנת 31 סלע ודינר. כי אם לוקחים 25 ולחלק אותו לשליש, כבר אמרנו שהם מנפחים שליש, אז 25 אם מחלקים אותו לשליש. תיקון טעות, הניפוח שאמרנו מקודם במקום שליש שאמרתי בטעות הוא חמישית, שוב פעם חמישית מלבר, או רבע מלגב. אז לוקחים את ה-25, נחלק אותו ב-4, מקבלים 6 ורבע, רבע Sela זה דינר. אז 25 פלוס 6 ורבע זה 31 ורבע. ורבע זה דינר בענייננו. אז אני קורא עוד פעם. שום במנה, אם כתבו בכתובה שהיא מביאה פריט שאמרו שהוא שווה 25 וליתר דיוק הוא מקבל אותו במנה, שברשי כותב שום במנה היא נותנת 31 סלע ודינר, שום שהוא מקבלו במנה שאמרו לו כתוב מנה בכתובה והיא תכניס לו שום של מנה, צריך שישום אותו בבית של חתונה 31 סלע ודינר דהווה מנה וחומשו. אז אם הוא מקבל על עצמו מנה, מצפים שבבית החתונה יגידו שזה 31 סלע ודינר, שהם מנפחים את השווי האמיתי בחומש. דוגמה שנייה לאותו עיקרון, וב-400 אם הוא כותב בכתובה קיבלתי משהו 400, היא נותנת 500, היא נותנת דבר שבבית החתונה ישומו אותו ב-500. כאן המספרים הם יותר פשוטים, כי מ-400 לחלק אותו ל-4 זה פשוט, זה עוד 100, סך הכל 500, והתוספת הזאת של 100 לעומת 500 זה תוספת של חומש. אנחנו ממשיכים במשנה, ממשיכים גם לעמוד ב', שחתן פוסק, הוא פוסק פחות חומש. רש"י שורה ראשונה, הוא כשחתן פוסק, ואם שמו אם תחילה והכניסה לו בין שום קטן בין שום גדול, הוא כותב בשטר פחות חומש. אז זאת אומרת גם מצד החתן הוא כותב בשטר הכתובה פחות חומש ממה שהם שמו אותו. תוספות בראש העמוד, וכשחתן פוסק, פוסק פחות חומש, פירוש רבינו חננאל, כשהחתן מייחד לה כלים ושאר תשמישים תוספת לכתובתה, הוא בא לשומם ולכתוב שוויים בכתובתה, פוחת חומש ששמים אותו יותר משוויים לכבוד החתן. ולטעם דפחתי, לפי שהיא משתמשת באותם כלים, יש גם פחת ששייך לאותם כלים. הגמרא, תנו רבנן, בניין היבם. אין צריך לומר, ראשון זה שנפטר, תלמיד חכם, ושני, עם הארץ, היבם הוא עם הארץ, שאז ברור שהאבא שלה יגיד ליבם, תשמע, הייתי מוכן לשלם מה שהבטחתי לאחיך שהוא היה תלמיד חכם, לך שאתה עם הארץ, מה לעשות, אין לי רצון. אלא אפילו, כאילו ההפך, ראשון עם הארץ ושני תלמיד חכם, כלומר היבם שעומד מול אבא של הקלה, היבם הוא תלמיד חכם, יכול לומר, אותו אבא יכול להגיד לו, לאחיך הייתי רוצה ליתן, לך אי אפשי ליתן. פסקה להכניס לו 1,000 דינר וכולי, ואז בהמשך ראינו וכנגד השום, המשנה דיברה על פחות חומש, והיה עוד דוגמה, אם היה שום במנה, היא נותנת 31 ודינר. הגמרא שואלת, היינו רשע. אם נסתכל היטב במשנה, בשורה רביעית של המשנה, יש במגמות מסומנות אצלנו מספר אחד, פסקה להכניס לו 1,000 דינר, הוא פוסק כנגדן 15 מנה. ודיברנו על כך שזה דוגמה של הכנסת מזומנים. והמספר ההתחלתי 1,000 דינר. בדין 2 וכנגד השום הוא פוסק פחות חומש. השום, על איזה סכום מדובר? כי בדוגמה מספר 2 אנחנו לא רואים מספרים. אז הפירוש הוא כנגד השום של 1,000 דינר. ברשא הוזכרו 1,000 דינר בתור מזומנים. הדוגמה מספר 2 זה 1,000 דינר שככה שמו אותו, הפריט ששווה 1,000 דינר. אז בסדר, אז אנחנו רואים שבדוגמה כזאת של נקרא לזה סכום גדול, 1,000 דינר זה נחשב סכום גדול, אז יש להפחית חומש לגבי מה שכותבים בפועל בכתובה. בהמשך המשנה היה עוד דוגמה של הפחתת חומש. דהיינו, אם היא מביאה פריט שאומרים שהוא 31 סלע ודינר, הוא יכתוב בתוך השטר מנה, שזה 25 סלע. אומר, אז עכשיו שאנחנו, הגמרא פה שואלת, היינו רשא. כבר כשאנחנו מתקדמים במשנה, רואים שבעניין פריטים ששמים אותם, כותבים סכום בתוך הכתובה שהיא פחות חומש מהסכום שהעריכו אותו. אז יש כבר, זה דוגמה בהמשך השמה, אבל כבר ראינו את זה ברשא של השמה, קודם לכן. כשהמשנה דיברה שום במנה ושווה מנה, סליחה, כנגד השום הוא פוסק פחות חומש. אז בשלב הזה, אצלנו במשנה שהיא מסומנת, במספר 2 ראינו כבר, זה נקרא הרשא, ראינו כבר שמפחיתים חומש כשבאים לכתוב סכום בתוך השטר. אז למה היה צורך לעוד דוגמה? דהיינו הדוגמה שאם הפס הכפול שלוש שורות מסוף עמוד שום במנה היא נותנת 31 סלע. הגמרא עונה, למה יש הכפילות הזאת? תנה שומה רבה וקטני שומה זוטה. מספרים גדולים, מספרים קטנים. תנה שומה דידי וקטני שומה דידה. אנחנו כעת נסתכל ברשי, שורה רביעית מראש עמוד, וקטני שומה זוטה. שום במנה היא נותנת 31 סלע ודינר. אם הוא כותב בתוך השטר מנה שזה 25 סלע, זה צריך להיות פריט ששמו אותו בבית החתנים ב-31 סלע ודינר. זה לא תימה. שומה רבה, כמו הדוגמה של 1,000 וכותפים 800, שלא תגידו שומה רבה הוא דרך השמיים להעלותו על שוויו, כאילו לנפח. ואינמי כאילו לכיוון השני, שומה זוטה איקה דמעלו לתפי, דווקא בדברים קטנים מנפחים אותו שלא תתפזה בעיני הנועדים. אז בכל אחד מהדוגמאות היה הווה אמינא שדווקא בזה מנפחים, אבל לא בשני. אז רש"י מפרש שבשני הדוגמאות, גם שומה רבה וגם שומה זוטה, הוא יש בהם הדרך לנפח אותם בשומה. ממשיך רש"י, תנא שומה דידה וקטני שומה דידי. היכא דקטני, כאן בראש העמוד כאן, חתן פוסק, הרי שומה דידי, כגון שהיא הכניסה קודם השום והוא שם אותו ב-500, כשבא לכתוב יכתוב 400, שאף הוא שם אותו חומש יותר על שוויו. שומה דידה, איך ממשיך רשי, איך דקטני, היא נותנת, שהוא כתב הכתובה קודם שבא השום, ועכשיו היא מביאתו וקרוביה שמים אותו, וחתן פוסק דתנה פלי זמני, חד לשומה רבה, וחד לשומה זוטה. המשנה פסקה להכניס לו כספים, אלו מזומנים שהם מוכנים למסחר, כמו שדיברנו במשנה הקודמת. סלע שזה 4 דינר, נעשה 6 דינרים. אנחנו הזכרנו חשבון כזה במשנה הקודמת, וזה שיש כאן כפילות יעורר את הגמרא גם כן לשאול השאלה הזאת. בכל אופן, אם היא מכניסה סלע, אז הוא כותב שקיבלתי 6 דינרים. החתן מקבל עליו 10 דינרים לקופה לכל מנה ומנה. רשי כותב לקופה, בגמר מפורש, ייתן לה 10 זוז לכל מנה ומנה שהיא מביאה לו. ויקנו לה מהם בסמים ברחוץ בהם ותמרוקי אנשים, שכך שירו שהאישה המביאה לבעלה מנה ראויה היא לבשמים של 10 זוז. ולא פירשו במשנה אם לכל יום, אם לכל שבת, כלומר כל שבוע, אם לכל חודש, אם לכל שנה. ממשיך המשנה, המשנה מגמרי אומר הכל כמנהג המדינה. הגמרא פותחת בשאלה שאנחנו הזכרנו מקודם, היינו פוסק כנגדם 15 מנה. יש לנו חטא שמחזיר אותנו לעמוד א', ושם ראינו במשנה שאם היא פסקה להכניס לו 1,000 דינר, אז הוא כותב בכתובה 1,500. זה אותו יחס להיא מכניסה 4 דינר, אז הוא כותב 6 דינרים. למה הכפילות? הגמרא עונה, תנה עסקה רבה, זה 1,000, והוא כותב 1,500, ותנה עסקה זוטה, מה שראינו פה במשנה. נציין, וזה חשוב, בקטע שלפני המשנה, הגמרא הסבירה את כל הכפילות במשנה, לגבי שום דברים ששמו בבית החתנים, ושהפריט הוא צריך להיות שווה חומש יותר, או כלומר הוא כותב חומש פחות ממה שהם שמו בבית החתנים, כי הם מנפחים חומש. כאן ההתייחסות לכפילות הוא לעניין עסקה, כלומר מזומנים. אז לגבי מזומנים, למה יש צורך ללמד על עסקה רבה ועל עסקה זוטה? אני צריך את שתי הדוגמאות. דאי תנה עסקה רבה, דנפש רווחה, מ-1,000 אדם עוסק במסחר, הופך אותו ל-1,500, זה הרבה רווח, 500 רווח. אבל עסקה זוטה, דזוטה רווחה, אימא לא, אולי בסכום קטן, אז אין הצורך לרשום שליש יותר. לכן צריכה, כאילו בנוסף לדוגמה של עסקה רבה, צריכים ללמד גם בעסקה זוטה. ויש מן העסקה זוטה, אם היינו מלמדים רק על עסקה זוטה, דזוטה זיונה, היציאות והאחריות, זה מעט. אבל עסקה רבה נפש זיונה, אימא לא, בעסקה רבה יש הרבה הוצאות נוספות נלוות, אז אולי לא מנפחים אותו, מוסיפים עליו עד כדי כך שליש יותר צריכה. אז לכן גם בעסקה רבה צריכים ללמד את הדין הזה. החתן מקבל עליו 10 דינר לקופה. מהי קופה? אמר רב אשי, קופה של בשמים. אנחנו למדנו על זה מקודם ברשי. ואמר רב אשי, לא נאמו דברים הללו אלא בירושלים. רשי כותב שהיו נוהגות להתקשט בבשמים. כעת יש לנו שאלה ארוכה והיא תסתיים בתיקו. בנוסף לכך שסימנו שאלה ארוכה, יש גם פס כפול, ובמבנה בשוליים כתבנו סדרה של שאלות בעניין התשלום בעד הקופה. ביי רב אשי, שואל רב אשי בגמרא, מה שנאמר שהוא נותן 10 זוז לכל מנה במנה הנישום או במנה המתקבל, כלומר פחות חומש. אז איך מחשבים את הסכום הכללי שאנחנו עושים מכפלות של מנה? זה מכפלות של מנה שהם שמים או במה שהוא כותב בפועל בכתובה. אם תמצא לומר מנה המתקבל יום ראשון או כל יום ויום, אם תמצא לומר כל יום ויום, שבת ראשונה או כל שבת ושבת, זה שבוע ראשון או כל שבוע, אם תמצא לומר כל שבת ושבת חודש ראשון או כל חודש וחודש, אם תמצא לומר כל חודש וחודש שנה ראשונה או כל שנה ושנה, תיקו. אני ממליץ לכולכם ללמוד את התוספות ליום ראשון או לכל יום ויום, כפי שתוספות פותח ומהרבה תמיהות אלו הבעיות. אני משאיר את ההמשך לכם. בכל אופן, אין לנו תשובה לשאלות האלו. אמר רב יהודה, אמר רב, יש כאן סימון חדש בגמרא ובשוליים תחת הכותרת מבנה, כתבנו שני מעשים עם ביתו של נקדימון בן גוריון. הנושא שכתבנו הוא בעצם שייך לדוגמה השנייה, אז אנחנו נמתין. קודם הגמרא, מעשה הראשון. מעשה בביתו של נקדימון בן גוריון. נציין שהזכרנו בדף סמך ה' מעשה בקלתו של נקדימון, כאן מעשה בביתו של נקדימון בן גוריון שמת בעלה. ומה שאמרתי עכשיו, תוספות חולק על זה, יש לו פירוש אחר, שפסקו לחכמים 400 זהובים לקופה של פסמים לבור ביום, לצורך יום אחד. אמרה להם, וזה המון המון, כן? אז היא אמרה להם, כך תפסקו לבנותיכם, שתזכו גם כן לאושר רב, שתוכלו גם לפסוק לבנותיכם, כך. וענו אחריה אמן. תוספות מציין שלגבי המעשה בדף סמך ה' הם לא ענו אחריה, כי שם היה מדובר במקרה שמת בעלה והיא הייתה יבמה, אז זה לא מן הראוי להגיד אמן על מקרה עצוב כזה. תנו רבנן, לפני שנתקדם שוב פעם בשוליים תחת הכותרת נושא מעשה עם ביתו של נקדימון בן גוריון בזמן החורבן. תנו רבנן, מעשה ברבי יוחנן בן זכאי שהיה רוכב על החמור ויוצא מירושלים, והיו תלמידיו מהלכים אחריו, ראו גריבה נערה אחת שהייתה מלקטת שעורים מבין גללי בהמתן של ערביים. כיוון שראתה אותו, נתעטפה בשערה ועמדה לפניו. אמרה לו, רבי, פרנסני. אמר לה, ביתי, מי את? אמרה לו, בת נקדימון בן גוריון אני. אמר לה, ביתי, ממון של בית אביך, איכן הלך? הרי הוא ידוע כאחד מעשירי ירושלים. אמרה לו, רבי, לא כדי מטלין מטלה, זה פרמית, אבל מטלין זה מושלים משל. אומרים משל. לא כדי כזה מטלין מטלה בירושלים, מלח ממון חסר, והמילה חסד. מלח, כידוע, הוא חומר שמשמר, חומר משמר. מי שרוצה לשמוע ממונו, חסר, כלומר, שיוריד, שייתן, שייתן לצדקה, וזה בעצם הגרסה, המילה חסד. רשי, מלח ממון חסר, רוצה למלוח ממונו, כלומר, לגרום לו שיתקיים, יחסרנו לצדקה תמיד, וחסרונו זהו קיומו. והמילה חסד, יעשה ממנו חסד, ושל בית אבא לא עשו צדקה כראוי, וחלה ממונם. וממשיך הגמרא, ושל בית חמיך, איכן הוא? גם הוא היה עשיר. אמרה לו, בא זה ואיבד את זה. רשי כותב, בא זה ואיבד זה, לפי שנתערב בו. אמרה לו, ממשיך הגמרא, רבי, זכור אתה כשחתמת על כתובתי? אמר להן, לתמידיו, זכור אני כשחתמתי על כתובתה של זו, והייתי קורא בה 1,000 דינרי זהב מבית אביה, חוץ משל חמיה, תוספת של החתן. בכה, רבי יוחנן בן זכאי ואמר, אשריכם ישראל, בזמן שעושים רצונו של מקום, אין כל אומה ולשון שולטת בהם. ובזמן שאין עושים רצונו של מקום, מוסרן ביד אומה שפלה. ולא ביד אומה שפלה, אלא ביד בהמתן של אומה שפלה. מה שראינו בתחילת המעשה, שהייתה מלקחת שעורים מבין גללי בהמתן של הרבעים. רשי אומר, ערבים קרי אומה שפלה, ששוכני אוהלים הם במדבר. הגמרא שואלת כעת, ונקדימון בן גוריון, לא עבד צדקה? והתניה, אמרו עליו על נקדימון בן גוריון, שיוצא מביתו לבית המדרש, כלי מילת, בדים, בדים יקרים, כלי מילת, היו, אנחנו ממשיכים לדף סמך זיין, מציעים תחתיו, ובאים עניים ומקפלים אותן מאחוריו. רשי מציעים תחתיו, תחת רגליו, להלך עליהם. מה זה, ומזה העניים הרוויחו, כי הם לקחו אותם בדים אחרי שהוא עבר. הגמרא עונה, איבא איתמה, לכבודו הוא דעבד. זה לא היה לשם צדקה, זה היה סך הכל בשביל נוחות שלו. איבא איתמה, שאומנם היה לשם צדקה, אבל כדבאי לי, למבד לא עבד. הוא עשה צדקה, אבל לא כמו שצריך. כלומר, היכולות שלו בצדקה היו הרבה מעבר למה שהוא עשה בפועל. כדי אמרי אינשי, לפום גמלה שיחנה. רשי כותב, לפי כוח הגמל, יתינוהו מסע. אז זה המשל והנמשל מובן מאליו. תניה, אמר רב אלעזר בר בצדוק, הראה בנחמה, לשון שבועה, אם לא ראיתיה שהייתה מלקחת צורים מבין תלפי סוסים באקו. קראתי עליה מקרא זה, אם לא תדעי לך היפה בנשים, צי לך בעקבי הצון וראי את גדיותייך. אל תקרי גדיותייך, אלא גביותייך. גופכם. רשי, שורה שנייה, אם לא תדעי, אם לא תתני לב כנסת ישראל לשמור את התורה, צאי לך, בהמשך הפסוק, בעקבי הצון וכו', סופך לצאת בעקבי הצון ולראות את גדיותייך. וכפי שהגמרא אמרה, אל תקרי גדיותייך אלא גביותייך. ואנחנו לא רוצים לסיים בנקודת חורבן, אלא אנחנו בתקווה שבמהרה בימינו נזכה לבניין בית שלישי, במהרה בימינו. עד כאן שיעורנו להיום.